טוב, וחזרנו, ואחרי דברי האהבה והכבוד של אורן רווח שלנו, אז בואו נעבור לעורך דין ישראל מוסינסון, שהוא היה היועץ המשפטי של קבוצת איילון, והוא בורא ומגשר במוסד הישראל לבוררות עסקית. ואתה יודע, כמי שאתה עבדת גם במשרדים פרטיים, גם היית אחראי על כל תחום המכרזים בעיריית תל אביב, ואתה מרצה בכל מיני מוסדות אקדמיים וכן הלאה, השאלה היא שאנחנו, אני רוצה לשאול אותך דווקא לא על הדברים הקלאסיים של בוררות מול בית המשפט, אלא דווקא על מה שעובר מתחת לרדאר, אוקיי? שאני יודע שתמיד אתה אוהב לצטט את מה שאביגדור פלדמן כותב על, על ההבדל בין בוררות לבין בית משפט. אז בוא תגיד לנו ככה על הדברים שהם פחות קלאסיים שמדברים עליהם. בוא נשמע, נחכים קצת בעוד דברים מעניינים.
אז ערב טוב גם למנשה, גם לאורן שעדיין איתנו. אני שמח מאוד להיות כאן. אז ואני גם שמח מאוד שבחרת להתמקד דווקא בתחום של לכאורה דברים שעוברים מתחת לרדאר. כי אני ממשיך את הקו של אורן, גם לבוררויות ולגישורים מגיעים בני אדם.
מה, לא נראה פה דם הערב, אני לא מבין, תוכנית הסכסוכים.
דם זה לא אומר שזה צריך להיות עם אלימות, אפשר להכיס דם גם בלי אלימות, תאמין לי.
כן, דבר איתנו.
ואז מה שאתה דיברת על מה שאמר...
אז אתה ממשיך באותו קו למעשה, ושאתה קו שאני צוחק, כי בסוף אני בדיוק אותו הדבר. ואני מאוד מאמין בזה, מאוד מאמין בזה. אני יכול להגיד לך, כן, דבר, סליחה.
בתור נשיא המוסד לבוררות, אני חושב שזה מאוד ברור שאתה מאמין בזה. האמת היא שאביגדור פלדמן, אני שמעתי אותו גם בקורס באוניברסיטה בתחום הזה, וגם מאמר שהוא פרסם, אפשר למצוא אותו באינטרנט, הוא לא מדבר על ההבדל בין בוררות לבין בית משפט, הוא מתאר רק דבר נורא מעניין, איך משפיע המבנה הארכיטקטוני של בתי המשפט על אופי הדיונים שמתנהלים שם.
בוא נשמע.
והוא בא ומדבר, לדוגמה, כך את בתי המשפט של תל אביב, כולנו מכירים אותם, שיש שם שלוש מערכות שונות. יש שם מערכת אחת של אולמות ומסדרונות לציבור, יש לנאשמים את המעליות שלהם והמרטפים שלהם, ויש לשופטים מערכת לגמרי נפרדת של מסדרונות, חדרים, מעליות, ויש כאן שורה אחת שאני אוהב שהוא אומר, שהנה, נפרדת לגמרי משתי המערכות הקודמות, זו של השופטים, שגם להם יש את המעלית והמסדרונות שלהם, ומקסימום אתה יכול לראות את הנעליים שלהם הולכות מעל הראש שלך.
כמי שהיה, גם אתה היית, שנינו היינו מתמחים בבית המשפט, אז אנחנו יודעים את מערכות המעליות והמסדרונות של השופטים,
אני גם הופעתי שאולי בתי
הולכים,
משפט.
שאולי הולכים באמת מעל הראש שלנו. כן.
אני גם הופעתי בבתי משפט, ואני, האמת היא ששוב,
בלשונו הציורית של אביגדור פלדמן.
כן, לא תשמע מני הרבה ביקורת על בתי המשפט. אני כן חושב מתוך מה שאני עושה בשנים האחרונות, שלנו כבוררים ומגשרים יש אלטרנטיבה שבלא מעט מקרים היא יותר טובה, היא יותר מתאימה. ואתה דיברת על כל מיני דברים שהם מתחת לרדאר, אז שוב אנחנו מדברים על בני אדם. בוא תשווה את אופן הכניסה של צדדים עם עורכי הדין שלהם לבית המשפט, ואופן הכניסה שלהם להליך של בוררות.
חלוטין.
פה אתה עובר דרך מגנומטרים, אתה עובר בדיקות של ביטחון, תשים לב איך נראים הצדדים ליד האולם, לפני שהם נכנסים.
בלחץ.
מאוד,
וכל
לחץ
אחד
גדול,
תופס פינה.
תבוא ותנסה להתמקד בעיניים שלהם, ותראה עם כמה עוינות הם נכנסים לתוך האולם. עכשיו תראה, אני לא תמים. ברור שכשמגיעים לסכסוך משפטי, יש עוינות, ולפעמים היא אפילו מאוד מאוד מוצדקת. אבל כאשר היא מגיעה לגבהים מיותרים, היא לא עוזרת לדיון. אז קח את הדבר הזה כאשר אתה בא לבוררות או לגישור, זה במשרד פרטי, או גם משרדים כמו של המוסד לבוררות, המשכן לבוררות, לא משנה, זה מקומות שנראים הרבה יותר מזמינים. הם נכנסים ויש מישהו בכניסה שגם מחייך אליהם. זה יכול להיות מזכיר או מזכירה, זה יכול להיות מישהו שמציע להם כוס קפה, כל מיני דברים שבבית המשפט כמובן לא קיימים. עכשיו, תחשוב על עוד דבר, כשאתה מגיע לבית המשפט, גם בתוך האולם, גם בחוץ, יש הרבה מאוד צדדים אחרים עם כל מיני עניינים, לפעמים גם שממש לא קשורים לתחומים שלך. וגם משם אתה קולט הרבה פעמים וייבס לא טובים, שלא עוזרים לניהול התיק על ידך. תיקח אפילו, בוא ניקח את סידור הישיבה. באולם של בית משפט, מטבע הדברים, יש שופט שיושב מורם, כי ככה גם בנוי בית המשפט. יש לזה מטרות, יש לזה חשיבות במקרים מסוימים, אבל תשווה את זה ואתה מכיר את התחום. נכנסים להליך בוררות, כולם יושבים סביב שולחן אחד, הבורר באותו גובה עם יתר הצדדים, ויש גם לזה משקל. גם זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד יכול לתרום לדבר הזה.
זה מאוד מעניין, אבל זה באמת, זה פעם ראשונה שמישהו באמת בא ומספר לנו, ככה מאיר את עינינו בעניין הזה שאנחנו כולנו מכירים, אבל אף אחד לא הקדיש לזה כל כך הרבה. ותגיד לי אתה, ואולי אפילו אתה אורן, כיצד שנגיד כך או כך, או אתה ישראל שמסתכל, גם היית כעורך דין וגם כבורר, איך אתה רואה, מה אתה מרגיש בהבדל של הצדדים שמגיעים נאמר להליך של בוררות, והם לא עוברים מגנומטרים, ואין שם עוד אנשים אחרים, ומקבלים אותם בחיוך וקפה, והבורר יושב איתם באותו שולחן, וכל האווירה היא אחרת לחלוטין?
אני יכול לתת לך כמה דוגמאות, אני יכול לתת לך דוגמה מהחיים.
תן לי, רק אין כמו דוגמה מהחיים.
כמובן שאני אתן מקרה, מה שאני אדבר עליהם דוגמאות, זה שלא ניתן לזהות כמובן צדדים או זה. זה תיק שהיה דווקא, הייתי מעורב בו בבוררות, דווקא כעורך דין שמייצג את אחד הצדדים. זו הייתה בוררות בנושא של עסקי שידוחים.
שידוחים?
שידוחים, אכן כן, היה שם הרבה מאוד כסף מעורב בעניין הזה. וזה התחיל בבית משפט עתיק, ואז השופט יפנה אולי בכל זאת לכו לבוררות, גם היה סעיף בוררות בהסכם וכן הלאה. בבית המשפט האווירה הייתה איומה ונוראה, למרות ששוב דובר שם בעניין עסקי לחלוטין. ברגע שהגיעו לדיון בבוררות, קצת לפני שהעניין התחיל, יושבים כולם סביב שולחן אחד, ונכנסת הבוררת, וכולם עם כוסות קפה וגם איזשהו כיבוד קל, וכמובן אתה יכול לתאר לעצמך, אם זה עסקי שידוחים, רצו גם בדיחות. זה הקליל את האווירה. לא שאחר כך הקרב היה קל.
אבל לא כבר התחלנו ממקום טוב, ומה שהשליך על הכל להמשך.
כן, וגם צריך לזכור שאני במיוחד עוסק בבוררויות של צדדים עסקיים. אני לא נוגע במעמד אישי, ואני לא בגישורים פליליים, רק צד עסקי. אז יש שם הרבה מאוד, גם כמו במקומות אחרים, סנאות ועוינות וכעס, אבל זה עדיין צד עסקי. אנשים, ואני כן מנסה גם להעביר את המסר לא פעם, היום אתם מסוכסכים נורא קשה, רגע אחרי שיינתן פסק או שנגיע להסכם גישור, יכול להיות שחצי שנה אחר כך תמצאו את עצמכם עוד פעם משתפים פעולה, מכיוון שזה צדדים עסקיים. בסופו של דבר, רמת העוינות היא לא תמיד נשארת גם אחרי שנגמר ההליך. וזה דבר טוב, והתפקיד של בורר, ושוב, מכיוון שאני בא גם כעורך דין פרטי, והמון שנים כיועץ משפטי, בכל מיני חברות עסקיות, וגם כמנהל המכרזים של עיריית תל אביב וכן הלאה, והיום בשנים האחרונות אני מנהל בוררויות וגישורים, אני מכיר את זה מכל הצדדים.
זאת אומרת, אתה למעשה בא מהנקודה שלמעשה התפיסת עולם של אורן, שהיא באה ואומרת, כל אדם בסוף, הוא יהיה גם שגריר שלי, אפילו שהוא עכשיו מתפטר ועוזב והולך למקום אחר, אם אני איתו בטוב, הוא יהיה השגריר של המקום הזה, של מקום העבודה הזה, כי היה לו טוב שם, אני החזרתי לו טוב, ודאגתי שיהיה לו טוב. ואתה אומר שגם צדדים עסקיים, מה שנכון מאוד, מי כמונו יודע שבלמשל בבוררויות, ובמיוחד בהליכי גישור, אנחנו גורמים לצדדים לעשות אחד ועוד אחד שווה שלוש. כלומר, במקום שהם יריבו ויחתכו באמצע ונגיע לאיזשהו סיכום, אנחנו להפך, אולי יכולים לעשות חיבור כזה שמאז יצא מתוק, שבסוף, בסופו של יום, המודל יהיה מודל מנצח, ששני הצדים יהיו מרוצים, ואפילו ימשיכו יחסים עסקיים לאורך זמן.
זה נכון, אבל אני כן חייב לשים סייג למה שאתה אומר. כי אם אני לא מנהל גישור אלא בוררות, בסוף ההליך לפחות צד אחד לא יצא מרוצה. אין מה לעשות. זה חלק מתוך העניין. אבל החשיבות שלי היא מה שאני מייחס לו חשיבות, שזה שגם הצד נניח שמפסיד, ירגיש שהוא קיבל את מלוא יומו, הוא ירגיש שכל הטיעונים שלו נשקלו, הוא קיבל את כל ההזדמנות להביא את כל הטענות ואת כל הראיות שלו, וזה נורא נורא חשוב.
יש הרבה מחקרים על זה דרך אגב, אקדמיים, שמצביעים על כך שאם צד מרגיש שהיה לו יומו, שהקשיבו לו, שהבורר היה מקצועי, שהבורר היה אכפתי, גם אם התוצאה היא לאו דווקא לטובתו, הוא מקבל את ההכרעה.
אתה לגמרי צודק, ואני יכול להגיד לך שגם עליי כבר התקבלו המלצות לבוא לנהל את הבוררות או הגישור בפניי, כשהתברר לי בכלל שההמלצה הגיעה מהצד המפסיד.
יפה.
זאת אומרת, זה לא אישי רק אצלי. עכשיו, אני אתן לך דוגמה נוספת. כל התקופה האחרונה, אני מרגיש שבאמת הנושא של בוררות וגישור, אחד התחומים שהכי מתאים שהוא יתפוס בו, זה הנושא של הייטק.
נכון מאוד.
לגמרי.
במיוחד הנושא של חברות, נכון. מהשלב של, אם זה סטארט-אפים משלב הסיד, דרך ראונד 1, 2, 3, גם לפעמים אחרי ש-IPO, כשהם יוצאים לשוק וכן הלאה, מכיוון שהנושא של הלוחות זמנים המהירים, היעילות, הצורך, נוצר סכסוך, הצורך לנקות אותו ולהעביר מהר. אותו הכי מהר שאפשר, שווה, הם גם מבינים שבסופו של דבר זה יוצא יותר זול לגמרי. מאשר להגיע לבית משפט.
לחלוטין.
אני חושב שאם נסתכל רגע שנייה על המקור, על השורש, במילה בוררות או גישור, לעומת המילה משפט, אז בסופו של דבר זה אנשים. כשאתה אומר, זה יש בוררות, אז יש זמן לברר את, את הנושאים.
מחלוקת, כן,
בשני, את הנושאים, בין, כן. בין שני, אתה נותן שווה בשווה לכל אחד להציג את עמדתו, ולברר את הנושא. זה שאתה בא ואתה אומר לברר את הנושא, אז כבר התדר הוא חיובי. ואז כמובן שנכנס הגישור כדי לגשר בין שניהם. כשאתה הולך לבית משפט, אז השופט עולה במעלית נפרדת, והעורך דין ההוא עולה במעלית נפרדת, והעורך דין ההוא עולה במעלית נפרדת, וכל הנושא הזה של גישור, כן?
מתעיין, הוא נעלם.
זז הצעידה ואתה במשפט.
תשים לב ש... כן, תשים לב דבר מאוד מאוד חשוב הנושא הזה, כי הצדדים בעצם, בבוררות ובגישור, הם אלה שבסופו של דבר קובעים איך ההליך יתנהל.
נכון.
הם מחליטים אם תהיה כפיפות לראיות, לסדרי דין, לדין מהותי, האם בכלל ללכת לבוררות. לא פעם אני מוצא את עצמי כמי שמדרבן את הצדדים לבוא ולייעל את הדיון שלהם, אני לא פעם מוצא את עצמי אומר, רבותיי, אני מקבל... על כל שעה שאני משקיע, אני מקבל כסף. אבל אתם אלה שמשלמים, חבל. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה צריך להביא שבעה עדים כאן, אבל מספיק שלושה, תרצה שבעה, תקבל את כל הזמן שבעולם. אבל תסגור, זה גם יעלה לך. ואתה רואה, זה מאוד גורם לצדדים לעשות את הדברים יעיל יותר. וזה חלק מתוך התחושה היותר נוחה, בסיטואציה שבבסיסה היא לא נוחה. אנשים באים כשהם בקרב, אין מה לעשות.
יפה, אז אנחנו למעשה מדברים כאן על מחלוקות שנוצרות בכל עולם עסקי שהוא. ואנחנו למעשה נותנים כאן כלים למאזינים שאפשר גם אחרת. אפשר גם אחרת במקום להגיע לבית המשפט ובאמת לבוא ולהתנצח, ובית המשפט הוא מכריע, וכל התהליך הוא תהליך כואב ומלחיץ מאוד. אנחנו יכולים להציע אלטרנטיבה. אלטרנטיבה של בין אם זה בוררות, בין אם זה גישור, שבוררות אמנם ההכרעה, אבל כמו שאתה אומר, זה אווירה אחרת לגמרי, ותחושה אחרת לגמרי, וההליך הוא מהיר, ודיברת על הייטק, אז באמת אנחנו, כשמדברים על הייטק, אז את, כמו שאתה יודע, הקמנו מחלקת הייטק במוסד הישראלי לבוררות עסקית. בגלל החשיבות של הייטק, שאם למשל אנחנו צריכים לנהל בבית משפט הליך של שנים, זה קטסטרופה מבחינת חברה. שגם הכל רשום במאזנים, והכל רובץ כנטל ואבן ריחיים על הצוואר של החברה.
וגם לא קל לגייס כסף שאתה נושא גיבנת.
ומי רוצה לגייס כסף שיש לך גיבנת כזאת, מי ישקיע בך? כי אתה יודע, באים משקיעים זרים, אנחנו לא יודעים, אתה אומר שזה שום דבר, אבל אנחנו לא יודעים. אז ברור שאתה רוצה הליך מהיר, ובמוסד לבוררות עסקית, במחלקה הזאת של הייטק, יש לנו כללים ייחודיים להייטק, שהדגש הוא על מהירות, מקצועיות, כי צריך להבין בתחום, ולא כל אחד מבין בתחום. והכללים האלה, דרך אגב, הומצאו על ידי משרד המשפטים, ואנחנו הצגנו את משרד המשפטים באונסיטרל.
מדהים.
והכללים התקבלו בעולם. כללים, כללי בוררות להייטק.
אני יכול לספר מדהים. לך, אתה ביקשת, דיברת על המקצועיות, מכיוון שכבר היו לי כמה תיקים בנושא של הייטק, אני ביוזמתי הלכתי כדי להתמקצע, לעשות קורס בפרייבט אקוויטי, פרייבט קפיטל, שוב כדי שצדדים ירגישו שהם מקבלים מישהו שיודע על מה הם מדברים.
נהדר, מדהים.